שלום וערב טוב לחבר הכנסת חנוך מלביצקי.
שלום.
ערב טוב, אתה הצטרפת לצוות המסע ומתן לא מראשיתו בבית הנשיא. קודם כל, הרשמים שלך מבחינת הצד השני. האם יש סיכוי להגיע להבנות, או כפי שראינו את חילופי המעלומות, אפשר לומר, בין יש עתיד לליכוד במהלך החג, משחקים פה משחק של מריחת זמן?
אני התרשמתי מהאנשים שהיו בחדר, שכולם שם התכנסו, כדי באמת לנסות להגיע לפתרון. אני רוצה לקוות שכולם מבינים את גודל השעה וההזדמנות שיש כאן. התרשמתי שכן, האמת התרשמתי שכן. הייתי מאוד סקפטי שנכנסתי לחדר, אני מוכרח לציין, אבל יצאתי ממנו מעודד יותר.
כן, עכשיו, כשיש מסע ומתן, כל אחד צריך לבוא עם איזשהו נקודת כוח. נקודת הכוח של האופוזיציה מאוד מאוד ברורה. תראה מה הם עשו פה במדינה בחודשים האחרונים. הם משתקים את הכלכלה, הם פוגעים בצבא, הם יוצאים לרחובות, הפגנות. מבחינתם, הייתי אומר שזה סוג של גן עדן. מה האינטרס שלהם להגיע לפשרה שהשורה התחתונה בסופו של דבר שלה היא שהממשלה הזאת תמשיך להתקיים? האינטרס שלהם הוא עד רבה, שהיא תיפול.
כן, ובסופו של דבר, כאן המבחן הגדול, אני חושב, גם של האופוזיציה כולה, גם של המחנה הממלכתי שמוביל איזשהו, מנסה לפחות, לדמות לעצמו איזשהו קו אחר בנושא הזה, לראות אם באמת ישראל לפני הכל, באמת אם הטובה של הציבור הישראלי קודמת לטובה האישית של הפוליטיקאים שם. וזה יתברר, זה יתברר לא בעוד הרבה חודשים. אנחנו אמורים שבוע הבא להתחיל להתכנס לימים מרתונים של דיונים, שעל אחריהם אני מניח שנדע כבר לאן זה הולך.
תראה, גם יעקב וגם אני היינו בערב חג אצל הנשיא, בוא נאמר, כמובן אנחנו לא מצטטים משיחות סגורות, התרשמות שלנו שהוא מעריך שאם ביבי נתניהו היה מלכתחילה באירוע מלא מלא, לא היינו מגיעים למצב שאליו הגענו. השאלה היא האם היום אתה, כשאתה מגיע לדיונים, אתה מתנהל ישירות מול ראש הממשלה, או שזה עדיין דרך יריב לוין?
ההתנהלות שלי היא דרך מזכיר הממשלה, יוסיפוק, ודרך השר קיש והשר דרמר, שנמצאים בצוות, הם מתואמים ב-100% עם ראש הממשלה, כמובן, ולכן לראש הממשלה לא צריך לדבר עם כל אחד מאנשי הצוות. ברור לחלוטין שהוא באירוע. הוא גם אמר שהוא לוקח על עצמו את האירוע. ואני מקווה באמת שהעניין פה הוא לא ראש הממשלה, זאת אומרת, לבוא ולהגיד שראש הממשלה היה יכול לגמור את זה אחרת, תשמע, יכול להיות, אבל אנחנו מתעלמים מזה שיש צד שני. יש צד שני שבאמת שבר וניתק כל גבול אפשרי שהיה עד עכשיו, ופועל בגלוי נגד המדינה רק עכשיו. רק עכשיו אנחנו שומעים על מסעות יאיר לפיד בארצות הברית, כאילו היה אחרון הדוברים של ה-BDS, ואחר כך עוד מתפלאים על למה יש פה עניינים כלכליים, ולמה המשקיעים בורחים, ולמה 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 ולמה. פועלים פה בגלוי נגד האינטרסים של מדינת ישראל, גורמים מתוך ישראל, מפלגות פוליטיות בתוך ישראל, פועלות בגלוי נגד האינטרסים של מדינת ישראל, וזה דבר שאני לא זוכר שקרה אי פעם, בטח לא במפלגות שמגדירות את עצמם ציוניות, והדבר הזה צריך להטריד אותנו באמת. יש פה איזושהי הסחפות לגבולות ההזיה המסוכנת, ואני מאוד מאוד מקווה שיתפס את עצמם שם.
כשאתה יושב שם בחדר המסע מתן, אתה רואה הבדלי ניואנסים בין הגישה של יש עתיד שעומד בראשה, נמצא באיזשהו מסע של מלשינות, ככה אני קורא לזה, בארצות הברית, או לבין הגישה של המרשימה הממלכתית, שכמו שאתה אומר, היא מנסה להיות יותר מהממלכתית, או שהם מנגדים בכינור אחד.
הם מנסים מאוד לייצר חזית אחידה, והם נפגשו לפני הפגישה, שם באו שעה קודם, והיה להם עוד חשוב לדבר, ואני זוכר, אתה יודע, אפילו נכנסתי שם להכין קפה בינתיים, אז הם ממש סתמו כולם את הפה עד שיצאתי, זה היה כאילו מאוד חשאי, כל הסיפור הזה, אבל אם אתה מסתכל על ההודעות שהם הוציאו אחרי הפגישה האחרונה, אתה רואה את ההבדלים. אתה רואה את יש עתיד שהוציאה הודעה שאומרת שהפגישה הראתה באמת עד כמה הדרך ארוכה ואיזה פערים יש בין הצדדים. ו- ואילו המחנה הממלכתי באו ודיברו על זה שהם הולכים
להציף... על גיוון. דיברו על הגיוון של השופטים.
שופטי בית המשפט העליון.
זו אמירה חשובה. השאלה היא האם... נכון, מזהים את ההבדלים. השאלה היא האם לגנץ שנכווה, אנחנו זוכרים מה הוא חטף כשהוא הצטרף אז לממשלת החילופין, ומרבים לדבר על זה שנתניהו יפנה לו עורף, אבל לא מדברים על כך שבעצם מתוך עשייה שלו, כולם התפרקו ועזבו אותו. והשאלה היא האם אתה רואה אותו יוצא למהלך ללא לפיד, לבוא ולחתום על מתווה, ובוא נזכור שבסוף הוא לא הוביל את המחאה הזאת. המחאה הזאת הגיעה מהשטח, הם רק נגררו בעקבותיה, וברור לכולם איך השטח יגיב.
כן. כן, בהחלט גנץ לא הוביל את המחאה הזאת, אבל אני, אתה יודע, גנץ ייבחן פה, ואסור לנו גם לשכוח, לדעתי, שאני לא חושב שבתוך הסיעה של המחנה הממלכתי, כולם רואים עין בעין, אני לא בטוח לגמרי, שגדעון סער למשל, יש לו את אותו אינטרס להגיע להבנות כמו שיש לבני גנץ ולאחרים, אני בכלל לא בטוח. ולכן אני גם לא יודע אם הם מדברים בכל אחד ביניהם. אבל אני מקווה שבסופו של דבר ההיגיון וגודל השעה וההבנה של מה, לאן אנחנו הולכים אם לא יהיה, יגבר על כל השיקולים הללו. אנחנו באים, לפחות אני יכול להגיד לך דבר אחד, שאותי גייסו לסיפור הזה, אז שאלתי כאילו מה הולך. אמרו, תקשיב, אנחנו באים לאירוע הזה נקיים להיות בו עד הסוף. אנחנו באמת רוצים לנסות להביא הסכמות לעם ישראל, ואנחנו ניתן את כל כולנו לדבר הזה. זה הנחיה שאני עובד על פיה. אני מקווה שגם הם.
אבל מה שפועל נגדכם זה בעצם מתווה הנשיא. הוא הרי אמור להיות גורם מפשר, הדיונים נערכים אצלו בלשכה, אבל המתווה שהוא פרסם, איך אמר עמית סגל, זה נראה כמו של המכון הישראלי לדמוקרטיה, המתווה חד צדדי לחלוטין, אז איך הוא יכול להיות גורם מפשר אובייקטיבי?
הוא לא אמור להיות גורם מפשר ואובייקטיבי, לא הולך להיות מתווה נשיא חדש, זה היה דבר שהבהרנו לפני שנכנסנו לתוך כל הסיפור הזה מחדש.
זאת אומרת, זו רק אכסניה שהיא לא ועדת חוקה?
הנשיא מאפשר אכסניה, יש לו את עובד יחזקאל שם, שבעצם הוא סוג של מנהל כל הדיונים, הוא אמור להציג את מתווה הדיון, יותר בצד האדמיניסטרטיבי, אבל הם לא אמורים להגיע עם כל מיני מתווה,
אז, או אז, שרה, אז, או אז מה בעצם נותן את החסות בבית הנשיא? אין איזה משרדים פנויים בירושלים שאפשר לשבת שם?
ואפילו קפה כפי שסיפרת, אתה צריך להכין בעצמך. אז למה דווקא בבית הנשיא?
זה אני מניח... למה זה הוחלט להיות בבית הנשיא, אני לא יודע. אני הצטרפתי בזה של איזה שם. אני סברתי שזה נכון שזה היה מתנהל דווקא בכנסת, אבל החליטו כמו שהחליטו שזה יהיה שם, וכולנו באמת מאוד מודים לנשיא שהוא מאפשר. ותשמע, זה בכל זאת נשיא המדינה, הוא בא, הוא מראה שהוא מאמין בזה. הוא בא בתחילה, בפגישה הקודמת, הוא בא לפני, בא אחרי. ואתה רואה שהם באמת כולם רוצים ומנסים, ובכל זאת זה כן מאפשר איזשהו, אתה יודע, הרבה פעמים, נהוג גם לעשות את זה בעולם העסקי, לצאת מהמקום הקבוע וללכת לאיזה מקום אחר שרוצים לחשוב מחדש על דברים, אני לא רואה בזה כשלעצמו בעיה.
אפשר אולי להציע פרשנות אחרת, תראה, אנחנו לא תמימים ויודעים שהמחאה הזאת ממומנת ומגייסים כאן כספים, ויש כאן אנשים בעלי אינטרסים כבדי משקל, אבל... כשאנחנו שומעים אותך מדבר, אי אפשר שלא לתמוע אם במקום שמחה רוטמן היה עומד בראשות ועדת חוקה, אתה למשל היית עומד עם השיח המתון יותר, שאתה פחות מפחיד את הצד השני, האם ההמונים גם היו יוצאים ככה לרחובות? ויש תחושה שהליכוד שם גם את לוין עם, אותו, עם אותם סיבת עיתונאים שהוא יצא ברעש וצלצולים, ואחר כך הרעיונות שלו, ובמיוחד שמחה רוטמן, שמו בחזית הרפורמה הזאת את שני האנשים הלא נכונים.
תשמע, אני לא אוהב להתייחס באופן אישי לאנשים.
נתייחס לגישות, אתה יודע מה, לא נתייחס לאנשים, נתייחס לגישות ונשאל, האם לדעתך הגישה של הכרזה על מהפכה וללכת בכל הכוח, היא לא זו שגרמה לכל הריאקציה של המחאה?
תראה, בסוף, אני, תראה, קודם כל ברור לחלוטין שמשהו שמה, אני לא יודע אם זה היה הגישה הראשונית, או משהו בניהול השוטף תוך כדי, ברור לחלוטין שקשנו בנושא הזה. כי אם קרה בישראל מה שקרה, ברור לחלוטין שאנחנו לפחות 50% השנים בזה, אם לא יותר. זה בכלל אין מחלוקת. עכשיו שאתה מסתכל חורה ואתה מנסה לראות מה
הבעיה. איפה היית שם את האצבע נקודת הקשר? אוקיי, נקדמת אותי, כן. מה נקודת הקשר? מה זה 50% שלכם?
בעיניי, העובדה שלא דיברנו מספיק לציבור. אלא קיווינו, אני חושב, באיזשהו מקום שיבינו תוך כדי הדברים. ולא באנו ואמרנו בצורה מאוד מדויקת לפני כל דבר, הנה, אנחנו יוצאים, אנחנו עכשיו הולכים לעשות א' ב' ג', כך וכך, ממש לנהל דו-שיח יומיומי עם הציבור, כמו שדרך אגב עשה הצד השני. היו לזה פרצופים, היו לזה שמות, היו שם רשתות חברתיות שעברו מבוקר עד לילה, זה מה שאנחנו היינו צריכים לעשות, זה דרך אגב מה שאנחנו צריכים לעשות מכאן ולהבא. זאת אומרת, אם אנחנו לא נעשה את זה הלאה, לא רק בנושא של הרפורמה בכלל, הדברים האלה לא יסתדרו מעצמם. היום יש. הציבור הרבה יותר מעורב, דורש תשובות, הוא דורש התייחסות, ואם יש משהו, אני מסתובב המון בשטח, ואם יש משהו שאני מקבל ריג'קטי מכל מקום שאני מגיע, זה שיש הרגשה שאנחנו כאילו לא סופרים את האנשים שהצביעו לנו. למה אתם לא מסבירים לנו? איפה אתם בתוך כל הממשלה הזו? איפה הליכוד בתוך כל הממשלה הזו? לאן אתם הולכים? מה קורה? יש מצב ביטחוני מורכב, יש טילים מעזה, אתם מכילים בסדר, למה? מי מדבר איתנו? מי מסביר לנו לאן כל הדבר הזה הולך?
וזה מופנה לעברו של מי שנחשב לאורך השנים, לקמפיינר והמסבירן הגדול ביותר של הפוליטיקה הישראלית, ביבי נתניהו, איך בשלושה חודשים מניצחון כזה גדול, הוא הגיע לכזה שפל, ואנחנו רואים את הסקרים. בסוף, כמה שאפשר להגיד שהיועצת המשפטית נתנה לו, לא נתנה לו, זו המשמרת שלו. איך זה קרה?
הדבר הזה הוא מהותי, זאת אומרת, זה לא שאפשר להגיד היועצת המשפטית נתנה לו, לא נתנה לו. היועצת המשפטית עשרה על ראש הממשלה להתערב בנושא שהוא אולי הכי דרמטי שמדינת ישראל עסקה בו ב-40 שנה האחרונות. והוא כיבד את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, עד שהוא ראה והבין שבדרך הזו המדינה הולכת לעזאזל, ולכן הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. והתערב, והנחיה מופרכת בעליל הזאת, שבאמת אי אפשר להסתכל עליה כלא משהו שבא ממניעים פוליטיים של להזיק לראש הממשלה. כי אחרת אתה לא יכול להבין איך אומרים לראש ממשלה שהוא לא יכול להתייחס לכזה עניין. זה לא איזשהו דבר איזוטרי. זה כל המדינה קמה ובוערת סביב הדבר הזה, ויושבת להפקידה בשר החדים, ואומרת לא, אני חושבת לפי החוות דעת שלי, שזה יש איזשהו סיכוי של הסיכון של הזה, של ניגוד עניינים, שאתה לא יכול. מעולם הצורך ברפורמה לא היה כל כך ברור כתוצאה מהדבר הזה. צריך שם לעשות שינוי, ואני שמח שראש הממשלה לקח את המנהיגות, לקח את הדברים בידיים, אנחנו רואים שהוא עושה את זה יותר ויותר, ואני מקווה שבעזרת השם אנחנו הולכים למקום טוב יותר.
חבר הכנסת מילוביצקי, אתה רואה את ההתנהלות הזאת של ראש הממשלה ומאז שהוא נכנס, והיא באמת מוליכה נראה לי קצת פס יותר מתון, אבל אני רוצה לשאול אותך, בחלל האוויר במסע ומתן, לא עומדת הסנקציה הזאת, שאם זה לא יתקדם לשום מקום, ושלא תגיעו לפשרה, אתם תעלו את החקיקה שוב, האם הצד השני יודע את זה?
תשמע, הצד השני יודע את זה, הצד השני יוצא נגד זה, הצד השני כל הזמן אומר, תורידו את זה מהשולחן, אבל אנחנו לא נוריד את זה מהשולחן. זה נמצא...
מה, יש סנריו שזה עובר? כי נראה שנתניהו נסוג לאחור, אתה רואה אותו פתאום מוביל קו אחר, ולא נראה שהוא ירצה שוב שההמון יצור על עזה, או שנראה את המראות האלה באיילון, זו התחושה לפחות.
א', אנחנו ראינו שחסמו את איילון, אומנם לזמן קצר, אחרי הנאום שלו. המחשבה שאם הרפורמה הזאת תתפייד, יפסיקו מה שקוראים להם המחאות, ויפסיקו גילויי הפרות הסדר, אני לא חושב ככה. אני חושב שהמאבק הזה, כפי שדרך אגב כבר אנשים מתוכם באים ואומרים, הוא לא תלוי רפורמה. המאבק הזה זה נגד, זה העובדה שמאפשרים לבחורי ישיבות לא לשרת בצבא, זה נגד עצם לגיטימיות של שלטון הימין, עצם זה שאני לא יודע מה רוצים פה לעשות, אין חוקה לישראל, ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים. תשמע, יושבת סטודנטית בוועדת חוקה בפנינו, ואומרת, בלי להתבלבל, שהיא לא מוכנה שיקבעו את גורלה אנשים שלא לומדים לימודי ליבה, והתכוונה לחברי הכנסת החרדים. אתה מבין, יושבים אנשים שבאמת חושבים שהקול שלהם בקלפי הוא לא שווה לכולם, אלא הוא קצת יותר. למה? כי הם לומדים לימודי ליבה, למה? כי הם עושים שירות צבאי ואולי מישהו לא, למה? כי ככה, וכל מיני סיבות כאלה ואחרים. הדבר הזה של, אני לא יודע איך לקרוא
טוב, לזה. טוב, החרדים שזה חייבים לומר, מצאו את עצמם כמי שמשלמים את קורבנות המהפכה, בגלל שהדבר הראשון שהרצוג שם על השולחן, היה להגיע למתווה גיוס בהסכמה, ולהחזיר את דרי לשולחן הממשלה. וכשהחרדים הולכים עם הימין מלא מלא, אז הם חוטפים את הריקושטים.
בעיניי, דרך אגב, אני אם אני הייתי מהציבור החרדי, הייתי מאוד מתרעם על הדבר הזה. כי מצד אחד אתה נותן את זה, ומצד שני הוא חתך בכל היתר, ואני לא חושב, אני רואה את חבריי מהחרדים, מסיעות ש"ס ומסיעת יהדות התורה, הייתי בוועדת חוקה ובוועדות אחרות. הם מאמינים ברפורמה לא פחות מאיתנו. לא רק מהאינטרס של הציבור שלהם, ברור להם לחלוטין הקלקול שקיים במערכת המשפטית, שאותו אנחנו רוצים לתקן, הם מאמינים בזה באמונה שלמה, הם לא באים לסדר לדרי להיות שר, הם מאמינים בזה לא פחות מכל אחד מאיתנו, ולכן היחס שלהם של בוא ניתן לכם איזה סוכריה, כדי לרתום אתכם למהלך, בעיניי היה לא נכון.
חבר הכנסת מילובצקי, השיחה הזאת מרתקת, אבל זמננו תם, תודה רבה לך, ושיהיה שבת שלום.
ואתה יודע מה, יעקב, אפשר לומר, טוב לשמוע כזה שיח, חבל שהוא לא נשמע מלכתחילה. תודה רבה לך, שבת שלום.